ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל כמעט באמצע העמוד, אפשר לספור 19 שורות מלמעלה. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו קיום שטר משטר אחר. אנחנו נגענו בנושא הזה של קיום שטרות, ואנחנו ממשיכים בנושא. אומר הגמרא, אמר מור, זה ציטוט מדף י' עמוד ב', אם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר משטר שקרה עליו ערער והוחזק בבית דין, אין נאמנים. אלו שבאו ואמרנו כתב ידינו הוא זה, אבל הנוסים היינו קטנים היו וכו', אם אין שום ידיעה על החתימות חוץ מדבריהם, אז אנחנו אומרים הפה שעשה הוא הפה שהתיר והם נאמנים. אבל אם כפי שראינו בי"ט עמוד ב', והנה הציטוט, אם יש אפשרות לוודא או להעיד, לאשר את החתימות גם בלעדי אלו שאמרו כתב ידינו זה, אז מה שהם אומרים שקטנים היינו, אנוסים היינו, אין נאמנים. פה כתוב שכתב ידם יוצא ממקום אחר משטר שקרה עליו ערער. אומר הגמרא, הוא מדייק, קרה עליו ערער אין, אז על סמך שטר כזה אפשר לאשר את העדים החתומים על השטר הנוכחי, לא קרה עליו ערער, לא. אבל אם אותו שטר חיצוני לא עבר את המבחן הזה ש פיקפקו בו ואחר כך הוחסק בבית דין, אם הוא לא עבר את המבחן הזה, אז אנחנו לא סומכים עליו. מסייע לי לרבי אסי. דאמר רבי אסי, אין מקיימים את השטר, כלומר מתוך שטר אחר, אלא משטר שקרה עליו ערער והוחסק בבית דין. אנחנו נסתכל ברשי קצת למעלה מפה, אלא אם כן קרה ערער על אותו שטר האחר והוחזק בבית דין על ידי עידיו. דילו קרה עליו ערער על אותו שטר חיצוני, חיישין דמלה הוא גופי מזויף הוא. אז אין מה, אין מה לסמוך. הגמרא ממשיכה, אמרי נהרדאי, אין מקיימים את השטר אלא משתי כתובות או משתי שדות. שדות הכוונה שטרי מחר על שדה, אז שני שטרות כאלו שהם על שני שדות, והוא שאכלום בעליהם שלוש שנים ובשופי. אותם שדות שיש עליהם שטר, שטר שכתוב בו כאילו אובן, הוא הבעלים של השדה, ואותו אובן ישב על השדה במשך שלוש שנים על סמך השטרות האלו, שטרי מחירה האלו, והוא ישב על השדות בשופי. מה זה בשופי? בלי שאנשים ערערו עליו. אמר רב סימי בר אשי, וביוצא מתחת יד אחר, כשאנחנו מדברים על שטרות, השטרות האלו הם אינם תחת אותו בעלים של השטר הנוכחי. הרי אנחנו באים לאשר חתימות על שטר, נקרא לזה שטר נוכחי ביד פלוני. השטרות האלו שאנחנו סומכים עליהם בגלל דמיון החתימות על השטרות האחרות האלו, הכל טוב ויפה, בתנאי שהשטרות האלו אינם בידי אותו שמנסה לאשר את השטר שלו, אלא הם נמצאים אצל אחרים, אבל מיד עצמו לא. מה ישנה, שואלת אומרת, תחת יד עצמו דלו? למה זה לא מקובל? דילמה זיופי מזייף. הנה, יש אדם שרוצה, נגיד, הוא מלווה, הוא רוצה לגבות כספו אצל הלווה, ויש חתימות בשטר גבייה שלו, שטר חוף שיש בידו, אז יש לו עוד שטרות. אז למה אנחנו לא סומכים על כך שיש עוד שטרות כאלו שעברו את המבחן שתיארנו מקודם? ובכל זאת, אם הם בתחת ידו של אותו מלווה, לא סומכים עליהם, בגלל האפשרות שלו לזייף, פשוט מעתיק את מה שהוא רואה בשטרות האחרות על השטר חוב שבידו, ובכך הוא מנסה לגבות מהלווה. אז שואלת הגמרא, מתחת ידי אחר נמי, גם אם השטר לא נמצא אצל בעל החוב עכשיו, אבל נמצא אצל אחרים. גם כן, דילמה עזל וחזה, אתה וזייף. אותו מלווה, אותו בעל חוב, הוא הלך וראה את השטרות אצל אחרים, ולפי מה שהוא ראה, הוא זייף חתימות בשטר שלו. וכמובן, אם השטר שלו יש חתימות מזויפות, השטר אינו שווה כלום. הגמרא אומרת, אנחנו לא צריכים לחשוש מפני זיוף כזה. כולי אי לא מציא מכוון. כלומר, לבקר אצל מישהו אחר שיש לו שטרות עם חתימות עדים, ואז הוא חוזר הביתה והסמך הזיכרון שלו מעתיק את מה שהוא ראה, זה לא מסתבר שיכול לדקדק כל כך טוב, הזיוף יתגלה במהרה. אז לכן, אם יש לו שטר עם חתימות, והחתימות האלו דומים לחתימות שבשטרות שנמצאים כעת אצל אחרים, ואותם שטרות עברו את המבחנים שתיארנו מקודם, אנחנו סומכים על כך, והוא המלווה יכול לגבות על סמך החתימות שבשטר שלו. נפנה כעת לשוליים תחת הכותרת נושא, עיד הנעזר במה שכתב פעם על איזו שהיא אירוע, כדי להיזכר בפרטים על מנת להעיד. הגמרא, תנו רבנן, כותב אדם עדותו על השטר ומעיד עליה אפילו לאחר כמה שנים. רש"י כותב, כותב אדם האם עשהו עד בדבר, וירי לשוקחו, כותבו על חתיכת קלף ומצניעה, ומעיד, אומר רש"י, על פי אותו כתב אפילו על אחר כמה שנים. ממשיך הגמרא, אמר רב הונא, והוא שזוכרה מעצמו, כלומר בלי ראיית השטר, רש"י כותב, נזכר קצת מעדותו, מעיליו. הגמרא ממשיכה, רבי יוחנן אמר, אף על פי שאין זוכרה מעצמו, גם אם לא מה שנאמר ברש"י הקודם, אלא אין זוכה מעצמו, אלא לאחר שהוא רואה בשטר. ואז הוא מתרכז, רש"י מנתן בליבו, ונזכר שלא נשתכח ממנו כל כך, שכשמזכירים לו נזכר. אבל, אומר רש"י, אינו נזכר לגמרי, לא. זה כבר יותר מדי. דרחמנה אמר, מפיהם ולא מפי כתבם. על פי דרשת הפסוק, אנחנו דורשים שרק אם העדות הוא נקרא לזה מתרענן בזיכרונו, ואם כלום אלא שהוא קורא מתוך הכתב וזהו, זה לא מתקבל. ממשיך הגמרא, אמר רבא, שמע מינה מדרבי יוחנן, הני ביתרי דיאדי סעדותה, שניים שיודעים איזושהי עדות, ומנצ'י חד מיניו, ואחד מהשניים שכח, מדגר חד לחברי, השני יכול להזכיר לראשון, וזה בסדר. אחרי שהזכרנו ש... מתוך שני העדים, אחד יכול להזכיר לחברו את האירוע, שואלת הגמרא, איבא אלוהו עצמו מאי, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת תת נושא, בעל דין עצמו שמזכיר לעד פרטי העדות. אם יש לנו אחד שרוצה לגבות חוב, המלווה, האם הוא יכול לפנות לעדים ולנסות לרענן את זיכרונם? אז זה שאלת הגמרא. אני קורא עוד פעם, איבאי לו עצמו מהי, הבעל דין עצמו שהוא אינטרסנט, האם הוא יכול להזכיר לעדים את האירוע? רב חביבה אמר אפילו עצמו, מורברי דרבה שאמר עצמו לא. והלכתה, והגמרא פוסקת עצמו לא. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואי צובה מרבנן הוא, אם העד הוא תלמיד חכם, אפילו עצמו. אז אנחנו נרשה לבעל דין להזכיר לאותו עד שהוא תלמיד חכם. רש"י כותב שורה ראשונה, אפילו לעצמו שבעל דין, דצובה דרבנן, אי לאו דחירה מהנפשי, מדקר שפיר, אם מדובר בתלמיד חכם, אם הוא לא מצליח מכוחות עצמו להזכיר לעצמו את האירוע, לא הווה סמך הספקה למקם ועשודי, הוא לא היה קם ומעיד על סמך איזושהי ספק. אז אם, שוב פעם, אם מדובר בעד שהוא תלמיד חכם, אז אנחנו נרשה לבעל דין עצמו להיות זה שמרענן את זיכרונו. כי ממשיך הגמרא, כי הדרבשי הוידיע לי בסעדותה לרב קנה. רבשי היה עד לאיזושהי עניין שהיה לטובת רב קנה. אמר לי רב קנה, מי הוא פונה לרבשי שהוא היה העד לדבר, מי דוחי מר אי סעדותה, האם כבודו זוכר את העדות? אמר לי לא, רבשי אמר לא, אני לא זוכר. ואז רב כהנא מנסה, ולאו, אחי ואחי, הוות לו, כך וכך היה, אתה לא זוכר? אמר לי, לא ידענה. לסוף, עדכר רב אשי, עשיד לי, אחר כך, רב אשי באמת נזכר, והעיד לטובת רב כהנא. חסיד רב כהנא, דהווה מחסימה, עכשיו, רב אשי שם לב שרב כהנא עצמו מהסס. אם למשל הוא היה אמור לגבות חובו, עכשיו רב קנה לא כל כך סס לגבות את החוב. רש"י כותב מחסום מגמגם תמה על רב אשי שעיד בדבר, זה היה תמוע איך שרב אשי פתאום מעיד עבורו. אז רב קנה לא כל כך רצה לסמוך על זה. אמר לי, אז רב אשי אחרי שהוא רואה שהוא מהסס, אמר לי, מי סברת עליך כסמיך? מה אתה חושב שאני סומך על מה שאתה אמרת? ענה הוא דרמי הנפשי ועקרי, אני התאמצתי ועקב המאמצים הצלחתי להזכיר לעצמי. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, הרואה תל, תל אפר, האם יש לחשוש שקבור שם אדם? יש נפקא מינות, במיוחד בתחום הטומאות והטהרות, אם יש לחשוש מפני זה. שיקולים, אחד, מרחק לעיר, קרוב, רחוק, גילו של התל, חדש, ישן. אנחנו ניגע בשיקולים האלו עוד מעט בתוך הגמרא, ובנוסף לנושא יש מבנה, אנחנו הבלטנו במעוינים המילים הקרובות, הרחוקות. יהיה גם אחרי המקור התנאי שאנחנו נראה עכשיו הסבר לחלק מהדברים שבתוך המקור בהמשך הגמרא. אז אנחנו פותחים במשנה ממסכת אורלות, תנן התם, התלוליות, לשון רבים של תל. נגיד שהיה דרך של בני אדם לקבור אנשים בתל. למה? כי אנשים לא, כשאנשים הולכים, הם לא הולכים על תל. תל זה סתם הפרעה. אז אנשים היו מקיפים את התל, ולכן אין בעיה מצד עוברי דרך שהם יתאמו בגלל שעוברים על קבר שכמובן מתאמה באוהל, אבל אנשים לא עוברים על טילים. וכך רש"י אומר טילי בשורה רביעית, טילי קרקע, זה התלויות, טילי קרקע, ודרך בני אדם לקבור בטל, משום דאין בני אדם מתאים מן הדרך לעבור עליו. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. התלויות הקרובות בין לעיר ובין לדרך, אחד חדשות ואת אחד ישנות תמאות. רש"י כותב אחד חדשות שאין זמן רחוק, מבחינת חדש זה לא במרחק זמן, שלא היה כאן תל. דאיקה למימר, כיוון דחדשה היא, אם איתה שנקבר שם מת, מדקר דחילי. היה מקום להגיד כזה דבר. אפילו אחי תמאות מספק, למרות שהן חדשות, ולמרות שהיינו אמורים לדעת, בכל זאת אנחנו חוששים. דכיוון דסמוכה לעיר, איקה למימר, אישה יחידה הלכה וקברה שם נפל שלה, נפל הוא מתמה כמו מת רגיל. ואנחנו הדגשנו ברש"י שבש"ס עוזר את הביטוי אישה יחידה, וזה מענה למה שנאמר מקודם, שאנחנו היו אמורים לדעת שיש מישהו נקבר שם. לא, כי אישה יחידה מסוגלת להגיע לשם ולקבור שם הנפל שהיא איטילה או היא פילה, ולכן האנשים לא יודעים מזה. אז לכן זה מה שמאפיין את הקרובות למה שכתוב פה, לעיר או לדרך. אנחנו נתייחס לזה בהמשך, מה זה עיר, מה זה דרך, אבל גם החדשות אנחנו חוששים מפני מה שמתואר ברש"י. הרחוקות, אם נדבר על תל רחוק, חדשות טהורות, כי אם מישהו נקבר שם אנחנו היינו יודעים מזה. ומאחר שזה רחוק, הסיפור של אישה יחידה הולכת לשם לא קיים. אין אישה יחידה הולכת רחוק. אז אם זה גם רחוק אבל גם חדש, טהורות, בגלל שני הנתונים האלו, רחוק הוא מוריד את החשש של אישה יחידה מגיע לשם, וחדשות אומרת לנו שאם מישהו היה נקבר שם היינו יודעים מזה. ולכן אם אנחנו לא יודעים מזה, טהורות. ישנות, אם הוא רחוק וישן, תמאות, כי אם זה ישן אז אנחנו אי אפשר להגיע, היינו צריכים לדעת מזה. ורש"י אומר ישנות תמאות שכבר נשתכח הדבר מן היודעים. לכן למרות שמדובר ברחוק, אבל ישנות מספיק סיבה לתמות. ממשיך הגמרא, איזו היא קרובה? השתמשו בביטוי התלויות הקרובות. מה זה קרובה? 50 אמה. ו-50 אמה, עוד שוב פעם אנחנו נצטרך לדבר קרוב למה? אבל קרוב, נגיד קרוב לדרך, לשביל. ואיזו היא ישנה? 60 שנה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, קרובה, מה פירוש קרובה? הוא לא נותן שיעור מרחק. הוא אומר, מה זה קרובה? שאין קרובה הימנה. כלומר, התל הכי קרוב. יכול להיות שתל שני, שגם תוך 50 אמה, אבל הוא יהיה טהור. ישנה, לפי רבי יהודה, שאין אדם זוכרה. רש"י כותב שאין אדם זוכרה, שאין אדם אומר, זכור אני שלא היה כאן תל וביימי נעשה תן זה כאן. אז אם אין אדם שמסוגל להגיד את זה, הוא נקרא ישן. הגמרא שואלת, מהי עיר ומהי דרך? אי למה עיר, עיר ממש, דרך, דרך ממש. מספיקה, כל הדיון שלנו זה מתוך אי ידיעה מה קרה. אז מספיקה, מי מחסקינן תומעה? אם הפירוש של המילה עיר זה עיר ממש, אז מה היה, מה כתוב למעלה? התלויות הקרובות בין לעיר. כל עיר, קרוב לכל עיר. דרך זה לכל כביש, לכל מקום. אז מתוך ספק היינו מתאמים את כל התלויות האלו, התלויות שקרובות לכל עיר, תלויות שקרובות לכל דרך. ואמר ריש לקיש, או ממשיך הגמרא, איילה מצאו וטיהרו ארץ ישראל. אילה מצאו, אומר רשי, עלילה באלמה מצאו חכמים והחזיקו בה לתלות עליה ולתהר את ארץ ישראל. זה מובא במסכת נזיר, פרק אחרון של מסכת נזיר. אלמה, משהו התחתונה, אומר רשי, מספיקה לא מחזקין נתומה בקרקעה של ארץ ישראל. חזרה לגמרה. אמר רבי זירא, עיר, זה לא כל עיר, זה עיר הסמוכה לבית הקברות. מכאן משמע שהיו הרבה ערים שלא היו להם בית קברות עירוני. אז, אבל יש ערים שהיו היו סמוכות לבתי קברות. ודרך, מה פירוש המילה הזאת? דרך בית הקברות, השביל שמוביל לבית הקברות. הגמרא מסבירה, בשלמה דרך בית הקברות. זה אני יכול להבין מה שנאמר למעלה, שתלויות הקרובות לדרך. איזה דרך? דרך שבילים שמובילים לבתי קברות. למה ניתן להבין למה התלויות הסמוכות לכבישים כאלו, למסלולים כאלו תמאות? תזימנין דמטרמי בין השמלשות. בין השמלשות זה ביטוי ששייך לערב שבת. קרוב אדם מוצא את עצמו קרוב לכניסת שבת ויש לו מי לקבור, ומיקו קברו בתל. בגלל הלחץ הזמן הם פשוט אומרים, אנחנו לא נספיק להגיע לקבור באופן מסודר בבית הקברות, אז בוא נטמין את הגופה פה. איפה? בתל שהוא קרוב לאותו מסלול שמגיע לבית הקברות. הם היו בדרך לבית הקברות, אבל שמו לב שהזמן דוחק, אז לא נספיק להגיע לבית הקברות, אבל אנחנו בשביל להגיע לבית הקברות, אז נטמין את הנפטר בתל שקרוב לאותו שביל. זה מובן. אלא עיר הסמוכה לבית הקברות, כולי לבית הקברות, אז למה אנחנו פה, למה אנחנו מתאמים את התלויות הקרובות לאותם ערים? אם זה עיר שכבר יש לו בית הקברות, הולכים לבית הקברות. אמר רבי חנינה, מתוך שהנשים קוברות שם נפליהם, מוקשחין, זה אנשים שסובלים מבעיה רפואית שהוא כזה היום גורם לאיברים, איברי הגוף להתנוון וכמעט להתנתק מהגוף. אז אותם מוכי שכין הם קוברים את זרועותיהם עד 50 אמה. אז לה היא לחודה, אם אנחנו ננקוט כדוגמה האישה עם הנפל שהיא פילה, אז עד 50 אמה אישה מסוגלת ללכת לבד. תפי, אם זה מדובר ביותר מ-50 אמה, היא לא תלך לבד. דברה איניש בעדה ולבית הקברות עזלה. היא תביא בן אדם ללוות אותה ולהגיע לבית הקברות. הילקח, אז מאחר שכן, אם אישה לא מוצאת מישהו ילווה אותה לבית הקברות, אז היא מסוגלת להטמין את הנפש שלה בתל, וכפי שאמרנו מקודם, תוך 50 אמה. אם יש תיר תוך 50 אמה לעיר, והיא מוצאת את עצמה לבד, אז היא תטמין את הנפל בתיר הזה, ולא תגיע לבית הקברות. אם כך, ממשיך הגמרא ואומרת, טומאה בארץ ישראל לא מחזיקים. אנחנו לא מחזיקים טומאה סתם, אלא עד הרבה. מנסים לטהר את ארץ ישראל, ורק במקומות המסוימים האלו ניתן לחשוש מפני טומאה. אמר רב חיסדא, אולי לפני שנתקדם, לפני לשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו, עד כמה זמן אפשר לסמוך על אדם לזכור פרטים כדי להעיד עליהם? אמר רב חיסדא, שמע אמינא מרבי מאיר, ראינו את מימד שלנו למעלה, יש כוכבי מצד הגמרא, אפשר לחבר אותו לשם למעלה, שם הופיע שמו של רבי מאיר. אז אנחנו לומדים מדבריו של רבי מאיר, היי סעדותה, עדות, עד 60 שנים מתקר, תפי לא מתקר, עד 60 שנה אדם מסוגל להיזכר בדבר, אבל לא מעבר לכך. אבל הגמרא דוחה, ולא היא. התם הוא דלורם יעלה, מה שדיברנו למעלה בעניין תלוליות ומקומות קבורה, אדם מן השואה לא אמון על זה, הוא לא, זה מה שהגמרא אומר כאן, דלורם יעלה, לא מוטל עליו לזכור הדברים האלו, ומילא עד 60 שנה אנחנו אומרים שאדם מסוגל לזכור, אבל הכה שהם הם מינו פלוני להיות עד, הטילו עליו להיות עד בדבר. אדם שרוצה להלוות לפלוני כסף, הוא אומר לחבר שלו, בוא, אני רוצה שתעמוד כאן שבזמן שאני מעביר את הכסף להלווה. אז מינו אותו חבר להיות עד, כיוון דרמו עלי, אם זה מוטל עליו, הטילו עליו להיות עד לאירוע מסוים, אפילו תובנה מגם מעבר ל-60 שנה הוא מסוגל ואפשר לסמוך עליו להעיד. הגענו למשנה חדש, והנושא שכתבנו בשוליים, כתבנו באופן מאוד כללי, קיום שטרות. המשנה, זה אומר זה כתב ידי, וזה כתב ידו של חברי. אז יש כאן שתי חתימות, ואחד אומר, כן, זה הכתב שלי, והחתימה השנייה זה כתב ידו של החבר שלי. וזה אומר אותו חבר, הוא אומר, זה כתב ידי, וזה כתב ידו של חברי. הרי אלו נאמנים. יש בתיאור הזה שני עדויות, שני עדים על כל כתב. זה אומר זה כתב ידי, וזה אומר זה כתב ידי. אז בינתיים עדות יחידה על כל חתימה. צריכים לצרף עמהם אחד אחר, כלומר עוד אחד, שהוא אותו אדם שלישי, בתנאי כמובן שהוא מכיר את החתימות, הוא יעיד עם כל אחד מהחותמים. דברי רבי, זה שיטת רבי בעניין, והחכמים אומרים אינם צריכים לצרף עמהם אחר, אלא נאמן אדם לומר זה כתב ידי, ולפי החכמים זה נקרא קיום השטר. ואם יש שתי חתימות כמו שנדרש, אז לכל חתימה החותם יכול להגיד זה כתב ידי וזהו, זה מספיק. הגמרא מאירה, מדייקת בנאמר. רש"י אומר על הביטוי, כשתמציא לומר, כשתעמוד לסוף דבריו. אז מה יוצא? כשתמציא לומר, לדברי רבי, שמה היה אצלו, היה הקפדה שיהיו שתי עדויות על כל חתימה. אז לדברי רבי, אנחנו ממשיכים בדף חף א', על כתב ידן הם מעידים. העדות הוא על החתימה. אז אם העדות נדרש לחתימות, אין פחות משני עדים, כידוע. לדברי חכמים, הם לא חייבו או דרשו שיהיו שני עדים על כל חתימה, אלא לחכמים היה מספיק שני עדים. וכל אחד מאשר את החתימה שלו, אבל בסך הכל היו שני עדים. אז לפי החכמים, על מנה שבשטר הם עדים. העדות הוא על תוכן השטר. למשל, אנחנו ראינו את ההלוואה וחתמנו עליה. הגמרא שואלת, פשיטה, מה שנאמר עכשיו, כשאנחנו יורדים לסוף דעתם, רבי אומר שהעדויות הם על החתימות, ולפי החכמים העדות הוא על תוכן השטר, הרי זה פשוט. אז הגמרא עונה, ותשימו לב, יש בגמרות המסומנות, ש"ס עוזר תשובה ארוכה. ובשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו מה שאמרנו בעל פה, כבר מה שלמדנו כבר, אבל לשם חזרה נקרא ביחד, הנושא, עדים הבאים להעיד על חתימת ידיהן, שבשטר, לרבי, על כתב ידן הם מעידים, וחכמים, על מענה שבשטר הם מעידים. אחרי שהגמרא אמרה פשיטה, הגמרא מסבירה מה הוא דתימה. לרבי ספוקי מסף גלי. נכון, שמענו את רבי במשנה, אבל מה שנאמר במשנה, יש חווה מן אומר, זה נאמר מתוך ספק. איזה ספק? אי על תו ידם הם מעידים, ואז באמת צריכים שתי עדויות על כל חתימה, או על מנה שבשטר הם מעידים, או זה, ואז באמת היה מספיק את האישור של כל החותם, וזהו. ונפקמינה בין אם אומרים ששיטת רבי הוא מכוח ספק, או מכוח עמדה ודאית, כמו שהגמרא אמרה, שהם על כתב ידם הם מעידים, הנפקמינה היכה דמית חד מניהו, במקרה של אחד מהחותמים מת, ליבאי שניים מן השוק להעיד עליו. ואז היינו מחייבים שניים מן השוק, כלומר לא החותם שנשאר חי, אלא שני עדים שיכולים לאשר את החתימה של המת. דאם כן, אם לא היו מזמינים שניים מן השוק, ומה? ונגיד מזמינים רק אחד, והחותם החי היה מאשר חתימתו, כי אם אנחנו אומרים על מנה שבשטר הם מעידים, זה היה מספיק. ולגבי המת, אם היינו אומרים לא צריך שניים מן השוק, מספיק החי ועוד אחד מן השוק להעיד על החתימה של המת, מה התוצאה מכוח העד שנשאר חי, על כמה הוא אחראי מבחינת הסכום שבשטר? הגמרא אומרת, אם כן, אם לא היינו מחייבים שניים מן השוק להעיד על חתימת המת, כנפיק, כאן יש ביטוי, נחיריבה דממונה, זה 100% מינוס רבע, 75%, נחי זה פחות, רבע פחות רבע של הממון, אפומה דחד סהדה, יוצא על פי Eid Echad, Klomar, Hu Shenishar Bachaim, Hu Meid al Chatimat Yado, Im Bemanaya Shebeshtar Hayu Haim Eidim, as Hu Achai al Kvar 50% בגלל שהוא, זה מספיק שהוא יעיד על חתימת ידו, ואז עוד 25% כי הוא מצטרף עם אחד מבשוק להעיד על החתימה של המת. אז לגבי החתימה של המת, אותו עד חי, חצי ממנו גם כן על פיו, והחצי השני של החתימה של המת הוא על פי העדות של אותו אחד מן השוק. ואחה לחומרה והאחה לחומרה, ולכן שיטת רבי היה לבקש שניים מן השוק, כדי שלא יהיה מצב כזה ששלוש רבי של הסכום הוא תודות לעד אחד. ורשי מסביר שמקסימום שעד אחד מתוך שניים יכול להיות אחרי עליו זה 50% ולא יותר, כי אנחנו יודעים על פי שניים עדים יקום דבר, אז כל עד אחרי על 50%. אבל אם מת אחד מהם, אז אותו חתימה יאושר על פי שניים זרים ולא זה של שחי, כי אחרת אנחנו נתקלים בבעיה ששלוש רבי אחוז יוצא על פי עדות החי. כל זה היה מסביר שרבי במקרה שמת אחד מהם היה מחייב שניים מן השוק לבוא להעיד על חתימת המת. כמה שמלן הגמרא בפתיחת הסוגיה שאמרה שכשתמצא לומר לפי רבי על כתב ידם הם עדים, כמה שמלן דרבי מפשט פשיט עלי בין לכולה בין לחומרה. ומה התוצאה מכך? שאם מת אחד מהם, מאחר שהעדות הוא על כתב ידם, כל חתימה דורש שתי עדויות. אם כן, אם מת אחד מהם, כמה צריכים להזמין מן השוק? על זה של החי לא מספיק שהוא אומר זה חתימת ידי, שצריכים שהוא ועוד אחד מן השוק יעיד על חתימת ידו. ועל זה שמת, החי יכול להעיד יחד עם אותו אחד מן השוק. אז מאחר שמפשט פשיט עלי לרבי שעל חתימת ידן הם מעידים, מספיק להזמין אחד מן השוק, וכפי שאנחנו הסברנו. דאמר רב יהודה מרף, שניים החתומים על השטר ומת אחד מהם צריכים שניים מן השוק, וזה לפי שיטת החכמים, צריכים שניים מן השוק להעיד עליו על חתימת המת. זה שחי יעיד רק על חתימת ידו, וזה החתימה של של המת, שניים מן השוק יעידו עליו. בזו, במקרה כזה שמת אחד מהם, רבי לכולה ורבנן לחומרה, כי רבי יצריך רק אחד מן השוק, כי לפי רבי העדות בוודאות על כתב ידם הם מעידים. במקרה כזה יוצא שרבי הוא לכולה ורבנן לחומרה, בזה שהם מצריכים שניים מן השוק להעיד על חתימת המת. אני ניסיתי להסביר את הגמרא בעל פה, כלומר ללא רשי, אבל יש לי תחושה שאולי ההסבר לחלק מהמשתתפים שלנו לא מספיקה, ולכן אני מעדיף, אומנם זה ייקח עוד כמה דקות, אבל ללמוד יחד איתכם את ההסבר של רשי על כל מה שאמרנו. ואנחנו נתחיל למעלה ברשי בשורות הקצורות, ונפקא מינה בין ספק לוודאי. מה שרבי אמר, האם הוא אמר את זה מתוך עמדת ודאות או מתוך עמדת ספק. הנפקמינה לשניים החתומים על השטר ומת אחד מהם. אני חוזר, אם לא מדובר במת אלא על מה שראינו במשנה, כדי לאשר את החתימות, אם לא מת אחד מהם, כל חותם היה מעיד ואומר זה כתב ידי, אבל לפי רבי היו צריכים לצרף עוד אחד מן השוק כדי שיהיו שניים המעידים על כל חתימה וחתימה. והגמרא העלתה כהסבר ששיטת רבי שאמרנו זה פשוט שעל כתב ידם הם מעידים, היה מקום לומר שזה לא מתוך איזו עמדה של ודאות אלא מתוך ספק, וספק אם בסופו של דבר על כתב ידם הם מעידים ובאמת אני צריך לצרף עוד אחד מן השוק יחד עם שניים החיים. אבל אם על מנה שבשטר לא היינו צריכים לצרף עוד אחד, היה מספיק שכל עד יגיד זה כתב ידי. אבל זה כל זה נכון במקרה ששני העדים עודם חיים. מה נפקא מינה אם עמדת רבי הוא מתוך ודאות שעל כתב ידם הימים או מתוך ספק? הנפקא מינה זה המקרה שאחד מהחותמים מת, וזה מה שרשי מתחיל להגיד. ונפקא מינה בין ספק לוודאי לשניים החתומים על השטר או מת אחד מהם, צריך שניים מן השוק להעיד עליו על זה שמת, ואין זה קשר, זה כוונה החותם החי שנשאר חי, הוא לא קשר להעיד על כתב ידו ועל של חברו ולצרף אחד אמו שהעיד על שתיהן. דדילמה על מנה שבשטר הן מעידים, וכי אומר זה כתב ידי, במקרה שפי שראינו בשיטת החכמים שעל המנה שבשטר הם מעידים, מי שחי ואומר זה כתב ידי, זה מספיק לגבי החתימה שלו. נפיק פלגה דממון הפומי, זה כבר אחרי על 50% מהסכום שבשטר. וזה שמעיד אמו על חתימתו לא מעלה ולא מוריד. זה שעוד אחד בא ומעיד על חתימתו יחד עם החי על חתימת החי, זה לא מעלה ולא מוריד, אינו צריך לו. וכי דר מצטרף עם ההוא מן השוק להעיד על חתימת המת, טוב, וגבי חתימת המת, המת לא יכול להגיד זה כתב ידי, הוא מת. אז על החתימה של המת צריכים שני עדים. עכשיו, אם אנחנו ניקח אחד מן השוק, וזה שחי יצטרף עמו להעיד על חתימת המת, הדה נפיק ריבה דממונה, אפו מאוד רבע של הסכום יוצא דרך זה שחי. השתקח דקולה ממונה נחי ריבה נפק הפומה, יצא בסופו של יום שלוש שווה מסכום הכסף שנקוב בשטר, יוצא או נשמח על פי אחד מן העדים, וענן על פי שניים עדים בעינן, חצי דבר על פיו של זה וחצי דבר על פיו של זה, כאילו ולא שלוש שווה. הלכך במקרה שמה מת אחד מהם, ניבאי תרי, אנחנו נצטרך שניים מן השוק. וכיוון דספיקה היא נזל אחה לחומרה ואחה לחומרה, היכה דשניהם קיימים, כששני החותמים קיימים, אז לינן לחומה ואמרינן על כתב ידן, כלומר החתימות הן מדים, ואם כן מה, ובאינן טרין על כל כתב וכתב, על כל חתימה נצטרך שניים, החותם עצמו ועוד אחד מן השוק, וזה שמן השוק יצטרף גם עם השני שחתם להיות שני עדים על כל כתב וכתב, על כל חתימה וחתימה. והיכה דמית חד מניו בעינן טרין מן השוק, שיעיד האחד על כתב יד המת ואחד מהן יעיד על כתב יד המת והחי. זה ובכך שכשמת אחד מהם יש לנו שניים מן השוק שהם יעידו על זה שמת, ואחד מאלו שבשוק יצטרף עם החי להעיד על חתימת ידו. תאי אבא פשיטנה דעל כתב ידן מעידים, הויסגי באחד מן השוק. היה מספיק להזמין אחד מן השוק שיעיד על שתי החתימות, והחי יעיד גם הוא על שתיהם. ולא נפיק כולם ממונה נחירי ואפום מדרכה, ואז אין לנו את הבעיה ששלוש שווי הסכום נסמכים על אחד מן העידים. די הוא נמי צריך לאותו מן השוק שיעיד על חתימתו, כי אותו חי צריך את זה מן השוק להעיד יחד איתו על חתימת עצמו. אבל השתא דמספקא לן דילמא מנה שבשטר הם עדים, ועל כתב ידו הוא נאמן ואין צריך לצירוף, ועוד אנו צריכים לא שעיד על חותם המת. במקרה כזה נפקי קלט הריפה ממונה על פי אחד אילקה טרין מן השוק. אם אין לנו שניים מן השוק שיעידו על החתימת המת, שלא יהיה זה החי צריך להעיד על המת. לא רוצים שהוא יהיה אחד מאלו שמעידים על של המת. כמה שמלן דפשיטה לי, ששיטת רבי הוא שהכתב ידן הם מעידים, וסגי בחד מן השוק, ובמקרה שמת אחד מן העדים מספיק אחד מן השוק ושניהם יעידו על שתיהם. זה מן השוק והחי יעיד על חתימת החי, וזה מן השוק והחי יכולים להעיד על זה של המת, ואין כאן בעיה ששלוש רבי מן הסכום יוצאים על פי העדות של החי. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא שואלת, ואילקה תרי, אם אין שניים מן השוק שיקיעו כתב המת, אלא אחד, רק אחד, והחי גם כן מכיר, מה עושים אז? אמר אביי, לכתוב חתימת ידי החספה. אנחנו נפנה לעד שחי, שהוא יחתום על חרס, על חתיכת חרס, את חתימת ידו, ושדי לי בבי דינה, וחזו לי, הדיינים יראו מה שהוא חתם על החרס, ומה שמופיע בשטר, חתימת ידו בשטר, ומחסקי לי בי דינה, ובי דין יאשרו את החתימה הזאת של החי, על פי מה שהוא חתם על החרס, ולא צריך איהו לעשודי החתימת ידי. אולי זה נשמע הפוך על הפוך, אבל זה שחי לא נצטרך אותו להעיד על חתימת ידו. הביתים כבר טיפלו בזה. ואז איהו והי, ואז העד החי ואחד מן השוק שמכיר את חתימת המת, ומסדי העידך, הם יעידו על של המת. זה הפתרון למקרה שמת אחד מן העדים, ויש רק אחד מן השוק שמכיר חתימת ידו של המת. ודווקא החספה, הזכרנו פה שזה שחי יחתום על חתיכת חרס, אבל המגילקה הזה, קלף, לא, על דף נייר, לא. דילמה משכח לאיניש דלא מעלי, אולי אדם רע, איניש דלא מעלי, אדם שהוא לא מעולה, אלא אדם רע, וכתב אילויה מי דבאי, הנה יש לנו חתיכת קלף, ויש חתימת ידו של פלוני, ואז בא, יבוא אדם דלא מעלי, והוא יכתוב למעלה, יגיד, אני החתום למטה חייב כך וכך כסף הלוויתי כך וכך כסף לפלוני. אז יש אני החתום למטה הלוויתי כך וכך סכום כסף לפלוני, והותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, עם איזושהי מלווה, מוציא שטר עם חתימת ידו שהלווה חייב לו, גובה מנכסים בני חורים. הוא יכול לגבות מקרקעות אם אותו נתבע לא משלם לו מזומנים, נקרא זה הזייפן הזה יגבה מקרקעות שברשות אותו מסכן, אותו לווה דמיוני. אז עכשיו שאנחנו אומרים לחתום על חירס, אם הבית דין יסתכלו על החתימה על החירס ויזרקו את זה מיד, ואין חשש שהקלף ייפול בידי אנשים רעים. אנחנו נסתכל ברש"י, וכתב עלי מי דבאי למעלה מן החתימה יכתוב שזה החתום לבא ממנו מנה, וכותב כך וכך, וכותב כך, אני פלוני החתום למטה לביתי מנה מפלוני. ואז אותו איניש דלא מעלי, הוא כותב את שמו למעלה, הוא אותו פלוני שמוזכר, סליחה, הוא המלווה שאותו פלוני שחתום למטה כאילו לבא ממנו כסף. אז אותו איניש דלומלי מציג את עצמו כמלווה ששמו מופיע בשטר, ופונה לאותו שחתום למטה. וכל זה נוצר בגלל שאותו עד חי רצה להראות את חתימת ידו לביתים, שהם יאשרו מתוך הדוגמה הזאת את החתימה שבתוך השטר שרוצים לקיים. אני רוצה לדייק את עצמי שהזכרנו החרס, שאם מדגימים את החתימה על חרס לא היה יוצא ממנו תקלה, פשוט בגלל שלא היו מכינים שטרות על חרסים, או שהחרס הוא פשוט חתיכה קטנה שלא היה ניתן לעשות את הפוילישטיק שתיארנו באריכות לפני כן. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב יהודה, אמר שמו הלכה כדברי חכמים, שעל מנה שבשטר הם מעידים עם כל המשתמע מכך. שורת הגמרא, לגבי הפסק של רב יהודה, אמר שמו הפשיטה, יחיד ורבים הלכה כרבים. אז ודאי שפוסקים כמו החכמים, ואז מספיק שכל עד יעיד זה כתב ידי, ולא צריך לצרף אחד מן השוק. והלכה בוודאי כמו החכמים מול רבי שהוא שיטת יחיד. הגמרא עונה, למה שזה לא עניין של פשיטה, אלא אני צריך את הפסק של שמואל, מהו דתימה הלכה כרבי מחברו ואפילו מחבריו, שרבי היה במעמד כל כך נשגב שהיינו פוסקים כמותו גם מול רבים, כמה שמלן שמה שלא. יש כאן סימן של ששייך לגרסאות שונות של אנשים שאמרו משהו לרב יהודה. סימן נוח נד חד, להבין מה משמעות הסימן הזה מיד. אמר לי רב חננה בר חיה לרב יהודה, והמילה רב אונה בר יהודה לרב יהודה, והמילה רב חיה בר יהודה לרב יהודה. ומי אמר שמואל אחי שהלכה כמו החכמים, דאמנה שבשטר הם מעידים, וההוא שטרה, ואנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה. אני אגב לא נכנסתי לפרטים מקודם של הסימן, אבל השם הראשון היה אבחננה, אז רואים פה חד ונון, זה הנוח, ובהמשך היינו נון דלת, זה רב הונה בר יהודה, אז לוקחים הנון מהונה והדלת מיהודה, והסימן השלישי היה חד דלת חד, רב חיה זה החד מחיה והדלת של יהודה, זה נותן לנו את האפשרות לזכר בשלושת הגרסאות השונות. כל זה כדי להגיע לשאלה, והשאלה שבין כל הגרסאות השאלה הופנתה לרב יהודה, וכפי שאמרנו מתחילים פה קושיה ארוכה, ומי אמר שמואל אחי שלחה כחכמים שאמנה שבשטר הם מעידים, והוא שטרה דנפק ממדינה דמור שמואל. זה שמואל הוא הצוטט למעלה שאומר הלכה כחכמים, אבל הבא הוא באמת אומר כך, היה שטר שיצא מבית דינו של שמואל והבכתיב בי, והדבר הבא היה כתוב בו. אז יש כאן ציטוט של חמש שורות, וכך כתוב, מדעת הרב ענן ברכיה ואסיד החתימות ידי ועדחד דימי, רב ענן העיד זה חתימת ידי, ולגבי העד השני הוא אומר כן אני מאשר שזה חתימת ידו, ומי זה? אומנו רב חנן בר רבא, ומדעת הרב חנן בר רבא ואסיד החתימות ידי ועדחד דימי אומנו העד הראשון אומנו רב ענן בר חיה. אז כמה עדים יש על כל חתימה? יש שניים על כל חתימה, ומאחר שהם באו והעידו אשנוי וקיימנוי כדחזי, אנחנו הבית דין אישרנו את השטר. בשורה התחתונה, מכך ששמואל יצריך אותם לומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי, אז מה זה אומר לנו? על כל חתימה היה צריך את העדות הזאת, זה כתב ידי וזה כתב ידו של חבר, וגם השני היה אומר אותו דבר, זה שני עדים על כל חתימה. אז זה מראה ששמואל כרבי סביר עלי. אז הוא סיום הקושה. למעלה הרב יהודה מה שמוע אמר הלכה כחכמים, וכאן הוא מבי שמוע יוצא צריכותה שיהיה שני עדים על כל חתימה, זה כמו רבי. אמר לי, אז הרב יהודה שנשאל הוא עונה, וכאן תשים לתשובה ארוכה, ההוא שטר עדיית מהווה, השטר שעבר בבית דין של שמואל, וראינו את הקיום שטר על סמך מה שכתוב למעלה, האישור בית דין על אותו שטר, על איזה שטר מדובר? שטר שהיה למען יתומים, וזה אומר צריכים זהירות יתר שלא נבוא לידי כך שאנחנו נפסיד היתומים. רש"י כותב שטר עדיית מהווה שהוא צריך לעיין בתקנתם, אז מדובר בשטר שזה שיש עניין לזהר לטובת היתומים. והגמרא ממשיכה, וחש שמואל לבית דין טועים, שמואל לקח בחשבון שאולי השטר הזה יבוא בפני בית דין שלא מספיק בקיאים בהלכה או בפסקי הלכה לגבי קיום שטרות. דסבירה לי שאותו בית דין טועים יכולים לחשוב הלכה כרבי מחברו ולא מחבריו, ובה אפילו מחבריו. ואותה בית דין טועים חושבים שבפסקי בנושא הזה, בעניין קיום השטרות, הלכה כרבי אפילו מול הרבים. ומה זה יאמר לנו? שצריכים שניים שיעידו על כל חתימה וחתימה, ואותו בית דין, אם הם יראו שאין שניים על כל חתימה וחתימה, אלא כל עד העיד על חתימת ידו בלבד, כמו שיטת החכמים, אז אותו בית דין טועים, יגידו, הנה השטר הזה לא מקוים, כי בנקודה הזאת פוסקים כרבי גם מול הרבים. סבר, אז שמול לקח את זה בחשבון. הוא אומר, עביד רווחה, אני אחייב שני עדים על כל חתימה, כלומר החותם ועוד אחד, וגם על השם השני, החותם השני, ועוד אחד, ועוד עד, כי איך ידלו מפסידי יתמי, כדי שלא יהיה מצב של היתומים יפסידו. שוב פעם, מה שתיארנו מקודם, מה שיצא מבית דינו של שמואל וכתבנו במרכאות את הסיפור שמדעת הרב ענן ברכיה ועשיד החתימות ידי ועד אחד ימי ומנו וכל הסיפור הזה של שמואל הקפיד על כך זה רק כאמצעי הגנה צעד מרחיק לכת כדי שלא יהיה מצב של בית דין טועים שלא מבינים שלא צריכים את כל זה הם חושבים שצריכים את כל זה כי הלכה כרבי אפילו מחבריו אז שמואל נקט באמצעי זהירות להצריך את זה אבל מעיקר הדין לא צריכים שתי עדויות על כל חתימה וחתימה כי הלכה כחכמים שאלמנה שבשטר הם מעידים עד כאן שיעורנו להיום